פירש.
רבותיי, אחד הימים הקשים ביותר,
יום עצמאות, יום
שני. אחד הימים הקשים ביותר שיש זה יום העצמאות. למה? לא בגלל שהוקמה בו מדינת ישראל, ולא בגלל שמתנגדים להקמת מדינת ישראל, ולא בגלל אלה שבעד מדינת ישראל, אלא בגלל המחלוקת האדירה שנוצרה בעקבות היום הזה. מחלוקת אדירה כזאת אין כמעט בשום תחום. כולם מודים שאם תגיד הלל ביום העצמאות, אני כרגע לא מקרוא לך להתקיים ברכה, תגיד הלל ביום העצמאות בלי וידוי, או לידך גיסה, אל תגיד הלל ותגיד וידוי, כולם מודים שאיסור דורייתא לא עברת, איסור דרבנן בטח לא עברת, לגיהנום על זה אם יכניסו אותך או לא, מסופקני אבל נראה לי שלא. ולמה למרות כל זה, אנשים מחפשים את האנשים ברמה מטורפת. אתה מאלה שאומרים הלל? רגע, ואיך אומרים? עברה בלי ברכה, לא, חזרת שאם תוציא אותי ככה, אני אומר על זה, מה פתאום? עם ברכה בלי ברכה, אני אומר לך, בטח, ומחפשים בכל הכיוונים. יותר לצערי הרב, אני חושב שנרצה או לא נרצה, אני חי גם בחוץ, חי בחוץ, ואני לאט לאט רואה שברוב המקומות, בטח באזורים, נקרא לזה מתחרדים, מתחזקים מבחינה דתית, אוטומטית יום העצמאות הופך להיות פחות ופחות רלוונטי. למה הוא הופך להיות פחות רלוונטי? כי אין סיבה. סיבה, לכל דבר יש סיבה. התשובה היא כי לא דנים על זה. אפילו לא מכניסים את זה לדיון. גם אם עושים יום שכולו תורה, ועושים יום שכולו תורה, רוב המקומות, וחרדים והכל, מדברים על הכל, אבל אחד להזכיר, יום העצמאות, מה הקשר ליום העצמאות? כאילו זה יום שכולו תורה. אנחנו עושים יום שכולו תורה שנובע כתוצאה מהפגרה שהמדינה קבעה לנו ביום הזה, אבל אין יום העצמאות, כאילו מה זה מעניין אותי כרגע יום העצמאות? אין דיון בכלל. ממילא אם אתה לא עוסק בשאלה, אין דיון, אם אין דיון איך אתה תהיה מסקנה? אני מעדיף שיהיה מחלוקת ברורה, מוצקה, בין שני צדדים של המתרס, ואז נדע, אני פוסק כמו הרב א', אני פוסק כמו הרב ב', מאשר מצב כזה של התעלמות. האמת היא, ההתעלמות היא החזקה ביותר. זאת אומרת, בצד של הוויכוח, מי שמתעלם, הוא אוטומטית זוכה. להבדיל אלה לפפי על דעות, כשהרב כהנה היה בחיים, הוא עשה הרבה דברים שהתקשורת הישראלית לא אהבה בלשון המעטה, בשלב מסוים התקשורת החליטה לחסל את כהנה. חיסלה אותו. היא לא הרגה אותו, היא חיסלה אותו. איך? אין כתבות על הרב כהנה. עד עכשיו, תלמידיו של הרב כהנה, נתפסו נכנסים לשכם עם דגל ישראל, כתבה אחרת. והרב כהנה, בטח, ואנחנו זה. עכשיו, השמאל אמר, הנה, שהעם יראה כמה הרב כהנה קיצוני, כמה הרב כהנה פשיסט, כמה זה אסור שהבן אדם הזה יתהלך בו בתוכנו, צריך לנדות אותו, צריך זה. פתאום הם קלטו, רגע, אתה לא קלטת, שברגע שאתה מתווכח עם הרב כהנה, אתה רק מגדיל את הכוח שלו. אדוני היקר, אין הרב כהנה. מה השתולל, הפגנה, מיליונים, ירוק, כלום, שום דבר. המילה הרב כהנה לא מופיעה בחדשות. לא מזכירים אותו, בטח שלא מדווחים עליו, בטח שלא מזמינים אותו לשידורים, נדה. ירד הכוח שלו. זהו. ככה אני מרגיש וכואב לי הלב, כי לא דנים. יום העצמאות כאילו, ולכן היום, אני אפילו אתמול השתתפתי בשיעור, אז הרב יעקב יוסף, הרב יעקב יוסף הוא דמות מאוד מיוחדת, הוא בעד ונגד. יום העצמאות הוא נגד. יום העצמאות הוא נגד בגלל, עוד מעט נזכיר את זה, בגלל עמדותיו לגבי הנהגת המדינה, אבל הוא מבחינת ציוני, יישובי, מסור מסירת שטחים, עשר.
קבר שכם,
הרב, כן, יהושע בן נון. בקיצור, הוא דמות מאוד מיוחדת שקשה כאילו להגדיר אותה היום בציבוריות הישראלית, איפה היא ממוקמת, או פה או שם, מצד אחד הוא כהנא, מצד שני הוא ככה, אתה מבין, אתה לא יודע איפה הוא ממוקם. אבל הכעיס אותי יותר שאלה שמישהו שאל. יש לי שאלה. השאלה היא, באותם בתי כנסת, בשיעור שלו, כן, הוא דן הלכות תחנון, ואז הוא גלש לנושא הזה של יום העצמאות, ואז הוא שאל אותו, באותם בתי כנסת שעוד חוגגים את יום העצמאות, ויש כאלה שאומרים הלל, איך אני צריך להתנהג? אתה שואל מה השאלה? אני אגיד לך את האמת, אם אתה תצלם את מה שעכשיו אמרת, ותעביר אותו למקומות אחרים, יצחקו ממך. בחוץ, באזורים חרדיים, הם אפילו לא, הם לא ידונו איתך. לא שמתי לב שאתה עוד מהמפגרים האלה. כאילו, לא שמתי לב, באמת לא שמתי לב שאתה מהמפגרים האלה. אין דיון. אני אומר לך, אין דיון. לא מתבטח דיון. אתה לא מתחיל דיון, הוא כבר נכבה. למה? כי אין דיון. חבר שלי, רב בחולון, בא, הוא רב של בית כנסת ציוני, ואומרים שם הלל כמובן וכו'. אז הוא הודיע לפני שבת, יש שיעור על יום העצמאות, ופה ושם, כל ההשלכות וכן. אז יש כמה חרדים שמתפעלים אצלו, אוהבים אותו, אבל יום העצמאות הם יודעים, זה לא המקום שלי. מקובל, אני לא נוהג להגיד, עלי ביום העצמאות, אני לא יודע, תעזוב אותי, אני הולך למקום אחר באותה שבת. אומר, אבל היו כאלה שבאו. אומר, מה זה אתה? עוד הוא התחיל לדבר, ישר התקפה. אמר להם, רבותיי, בוא שנייה, בוא נעשה סדר בדברים. אני הכנתי שיעור עם חומר. אני נותן לכם זמן. מה הזמן הזה? הזמן הוא כדי, שתתכוננו. הנה אני נותן לכם זמן, שתתכוננו, בבקשה, תביאו חומר מול חומר. אני מוכן, נשב אחד מול השני, אני אביא חומר שלי, אתם תביאו חומר שלכם, ונדון. אין. לא שאין חומר. אבל רוב הציבור לא דן עם החומר, לא נחשף לחומר, זה לא מעניין אותו החומר. אני בשיעור היום רוצה רק שלא נהיה בורים. לא, שלא נהיה בורים, שלא נצא עמי הארץ. ויכוח
כזה, אתה יודע, בין שתי אנשים שכאילו, שהוא מוסכם על
החברה. לא, יש ויכוח בין הרב משה אליהו לרב עובדיה בהלכות שבת, בנושאים של דאורייתא וחיוב חטאת. לכל אחד יש את ההסבר שלו.
נכון, ונראה בנושא הזה גם.
שקט.
סיבה כלשהי?
זה הסיבה. הסיבה היא שקט, לא רוצה לדבר.
בגלל שזה יכול להיות...
אני תאמין לי מה...
לא רק להגיד לך כאילו שזה יהיה כאילו? כאילו יגיעו לך שבאמת הרגע...
יכול להיות שכל חכמי ישראל יתכנסו. בינתיים, בוא נאמר ככה, אני אומר לצערי הרב, כי הנשמה שלי אומרת אחרת, אבל לאט לאט יותר ויותר שותקים, וככל ששותקים, מחר אלה שמדברים נראים כבר קיצוניים ומשונים, עד כדי כך שאפילו לא דנים לגופו של העניין, אז כבר לא דנים על זה, ואז אם לא דנים, כאילו אומרים לך כבר, לא שמת לב שאתה נמצא לבד כבר? כאילו, הלו, אחי, אתה פשוט יחיד, כן? אנחנו כבר מזמן הצלחנו להגיד הלל. מה, אתה עוד ממשיך? מה קרה? אז זה כבר לא דיון, אבל למה שלא יהיה דיון? אז ככה כל ההחלטות נופלות בהלכות שבת, בהלכות בשר וחלב? מה פתאום? חוב בשר וחלב, דנים גופו, לא אכפת לי שיהיה מחלוקת, תאמין לי, לא אכפת לי. שיהיה מחלוקת, אני חי ממחלוקות, כל הדינים שלנו הם מחלוקות. אבל שיהיה מחלוקת ברורה, שנדע מה הסיבות של זה, הרב יעקב יוסף לא אומר הלל, ואומר וידוי. נסביר עכשיו את הדעות, ובזה סוף הדבר אולי נגיע גם לרב יעקב יוסף. טוב, יום העצמאות. דבר ראשון, יסודי, הוא ההלל ביום העצמאות, כאשר ההלל ביום העצמאות הוא לא העצם ההלל, הוא ההתייחסות ליום. האם אומרים הלל ביום העצמאות או לא אומרים? מאיפה אתה רוצה להחליט להגיד הלל? מה, בא לך אתה אומר הלל, לא בא לך אתה לא אומר הלל, איך זה עובד? זה לא עובד בשיטה הזאת. צריך הסבר למה אומרים הלל. זה שאתה מתרגש ביום העצמאות, מצידי תשאיר את התקווה. מצידי, תעשה מה שאתה רוצה, אבל ביום צריך להגיד הלל ביום העצמאות. אתם רוצים להגיד את זה או שזה לא טוב לכם?
לא יודע, זה מחמם.
זה מחמם?
אתה
רוצה פה? בסדר.
נעבור
לשם? נעבור לשם. יאללה בואו, הוא אומר נעבור לשם. הפסקה.
נעבור, כי אז גם הפק בדיוק אליך, וכולם יושבים ככה כזה, נעבור, בדיוק דקה, אני יותר מה חושב.
דקה, ואז כולם נהנים מזיו השכינה.
אני בדיוק, זה דבר.
תעבור.
רב, אני אבא לך שתהיה עכשיו, אני חזור.
הוא פה בהפקת, זה ארוך לי.
איזה בבעיה.
טוב.
נעביר את זה לפה או...
אפשר גם פה. טוב. עוד מעט, יעלה, נגיד לכם גם זה. בוא, מהו, מהו. בוא צדיק.
יעלה,
שלא יעלה ושלא איזה.
שלא יעלה.
המקור רבותיי לדיון על ההלל. המקור לדיון על ההלל מתחיל מגמרא מסכת פסחים. הגמרא אומרת כך, תנו רבנן. הלל זה מי אמרו, אומרת הגמרא, מי קובע להגיד ההלל? אומרת הגמרא, הנביאים תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, וכן על כל צרה שלא תבוא, ולכשנגאלים ממנה, יהיו אומרים אותו על גאולתם. מה לנו? עד אבו, הנה, חד וחלק, גמרא מפורשת, שבכל דור ודור, כשתהיה צרה, שינסו ממנה, אומרים הלל, נכון? אז מה השאלה? נגמר הדיון, נכון?
זה חד פעמי ולא לאורך כל הדורות.
מה זה?
זה חד
לא מוסכם שזה הצלה אולי. זה לא הצלה שלמה אולי.
הוא אומר, אני לא הצלה שלמה, מה זה עובר?
כולם מסכימים את זה, אבל אלה שאומרים
שלא צריך להגיד,
לא אומרים
כאילו
בגלל שהגמרא הזאת לא
זרק,
אומרים
פשוט,
אני לא מסכים
לך,
זה הצלה.
זאת אומרת, לגבי ההצלה יש דיון. האם ההצלה הייתה הצלה?
לא, זה
הצלה. איך? צריך סנהדרין? הוא אומר לך במפורש שלו, שבסך הכל פרק ובחור לצרה, שנגלים ממנו יהיו אומרים. אם צריך סנהדרין, אם צריך סנהדרין, אז אני לא צריך את הגמרא, אז תגיד לי זה, כי הסנהדרין יחליטו בכל זמן נתון. החידוש בגמרא הזו שהיא נתנה לי את הזכות, לי לחכמי הזמן בלי סנהדרין, כי אם סנהדרין תחוקק את זה, אז אני לא צריך סנהדרין ראשונה שתיתן לי כוח לחוקק, כי כל סנהדרין רשאית לחוקק. זה כמו שהכנסת הראשונה תגיד, מעכשיו אני נותנת רשות לכנסות הבאות לחוקק חוקים. מי צריך אותך? כל כנסת יכולה לחוקק חוקים. אני לא צריך אותך שתתן לי את הזכות לחוקק. ממילא, למה כתוב את זה? רק כדי שאתה לבד תעשה את זה. אז ודאי שלא צריך סנהדרין. ודאי שלא צריך סנהדרין, אבל מה כן צריך? שיהיו את הקריטריונים שהגמרא אמרה. אז מה הקריטריונים? אני חוזר. אומר הרב, וכן על כל צרה שלא תבוא, לכשנגאלים ממנה, שאלה אם זה גאולה או לא גאולה, יהיו אומרים אותו על גאולתם. עכשיו אנחנו נדון לגופו של העניין, ונראה איך הפוסקים דנים. הבסיס שלי זה תשובה של הרב עובדיה יוסף, מה?
אומרים שזה משהו רע כל השאלים.
משהו רע? מה רע? יפה, טוב, הקדמת הקדמה נכונה, והיא הקיצונית מבין הדעות, אתה צודק. הקיצונית מבין הדעות טוענת שאנחנו למעשה נמצאים כאן בזכותו של מלאך אחד מאוד מיוחד, והוא מלאך המוות. מלאך המוות הביא אותנו לארץ ישראל. מלאך מאוד מיוחד, נראה הפוך מההיגיון, וזה החידוש. מלאך המוות ראה שבגלות הוא לא מצליח עלינו, כי בגלות אנחנו נסגרים, וכל הזמן שומרים על היהדות שלנו. מלאך המוות אמר, יש לי קץ חדש. אני הולך להביא אותם לארץ, להראות להם כאילו הם נגאלים, ואז הם יכנסו לארץ, ויבזו את בורא עולם בארץ, וימחקו בארץ. ולכן אנחנו נגד מדינת ישראל. זו הטענה של נטורי קרתא. אז תשאל את נטורי קרתא, סליחה נטורי קרתא, חמודי, איפה אתה גר? איתך בירושלים, ימי השערים. רגע, אז מה אתה עושה פה? שלך, לך לאירלנד. תגור שם, נכון? זו לא טענה עליהם, כיוון שיש להם תשובה על זה. הם אומרים לך, אין איסור לגור בארץ ישראל, ודאי שלא. איסור לגור בארץ ישראל אין. יש איסור להקים מדינה בארץ ישראל. הקמת מדינה היא למעשה שלטון הכפירה בעולם. אין לך מקום כופר ומורד בבורא עולם כמו מדינת ישראל. למה? זו טענתה. למה? שהרי כל ההנהגה אומרת לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רוצים אותך. אז זה כפירה. ולכן אנחנו נגד המדינה בכל צורה שהיא. מה תגיד לי? הם בטח מתכוונים על הציונים החילונים. מה פתאום? גם ציונים דתיים, גם אלה בעייתיים. בעייתיים קשים מאוד. למה? כי הם אמנם דתיים, אבל לכם הם הכי מסוכנים, כי הם מראים לנו שהם דתיים, אבל הם מורדים בקדוש ברוך הוא. שכוחי ועוצם ידי, במיוחד, בימי העצמאות הראשונים, כשעוד למדינה היה כמה גרושים בכיס, אז היא הייתה עושה גם מצעד. המצעד הזה היה מצעד ניצחון, שבו הראו את כל כלי הנשק החדישים של מדינת ישראל, שאת זה דרך אגב למדו מי? רוסיה. מה?
למה אני שאלך שאתה קטנה?
כן, זה ידוע. זה ידוע, מפגן ומטסים ועניינים. בוא נשמע, אחי, אתה רואה את כל הדברים האלה, אתה נדהם. כמו שהיה ברוסיה, אני זוכר שהייתי עדיין ילד, הייתי רואה בטלוויזיה, באחד ממאי, אתה רואה את כל כלי הנשק, את כל הטילים, את כל העניינים, איזה יופי. הוא אומר, אין לך כוחי ועוצם ידי, גדול יותר מזה. מה אתה עושה? אתה מורד בקדוש ברוך הוא באותו רגע. הם טוענים שאין מה לדבר בכלל. אל תשאל אותי על ההלל, זה יום אבל. תולים דגלים שחורים, שורפים דגלים של מדינת ישראל, טוב. זה כיוון אחד, עליו אנחנו לא נדבר. ברוך.
אמן.
גם בבית שמש והרבה. בבית שמש, לצערי הרב, רוב האזור שבו אני גר, זה אזור שמתנגד נחרצות ליום העצמאות. תולים דגלים שחורים, עושים הפגנה עם שק ואפר יוצא לרבים, מסובבים ברחובות קריה וצועקים גוואל, בוכים. לא, הם לא לומדים עם הילדים שלי באותו גן. אז זהו, זה מה שאני רוצה בדיוק להגיד. אני אולי עוד מעט אקרא לכם קטע. אתם מכירים את ספר התודעה? ספר התודעה זה ספר מקסים שמדבר על כל החגים בשנה, חוץ מחג אחד. חג העצמאות, הוא לא מדבר עליו. הרב לא שלא כתב עליו, הרב כתב עליו, אבל לא הכניס את זה לספר. אז כותב הרב, כשהתחלתי בספר התודעה, שנייה, כשנה לאחר קום המדינה, כשהיה קיים הזרם הרביעי של אגודת ישראל עם הרב זלמן סורוצקין, פנו אליי בשמו שאכין אני חומר למורים מה יגידו לתלמידיהם באותו היום, באותו יום, יום העצמאות. לא יודעים מה להגיד. מה להגיד? אנחנו בעד המדינה, נגד המדינה, שנדע מה להגיד. שנדע מה להגיד, סתם אני נגד המדינה, אל תגיד את זה. כולם כאלה, לא יודעים מה להגיד. אומר הרב, אכינותי והבאתי למראה עיניו. החומר נפסד. הרב אמר לי לא טוב. לא מפני שהוא לא נכון. לא מפני שהוא לא נכון. אלא זו אמת שעשויה להרגיז, שעשויה להרגיז גם את הימין וגם את השמאל. כך נאמר לי אז. ימין ושמאל אז זה אומר דתיים וחילונים. דתיים וחילונים.
חילונים זה הרגיז אותם?
זה הרגיז את כולם. כי הוא...
הוא
לא הוציא את זה בחוברת, הוא הוציא את זה אחרי זה. ואני איני מבין, עכשיו הרב בעצמו כותב, הרב אליהו כיתוב. ואני איני מבין ולעולם איני מוכן להסכים עם גישה כזאת. אם באמת הדברים, איכן לא תגורו, צריך להגיד אותם. ובמיוחד בשטח החינוך הילדים הרכיב, שאסור לפתמם בדברי חוכמות, או חצאי אמת שהמבוגרים כבר התרגלו בהם. ברם, מה יכולתי אני לעשות? נעלמתי דומיה. אומר הרב, כשהתחלתי לכתוב את ספר התודעה, הוצאתי מגנזי את אותו חומר, ובאתי לשאול אצל גדולי ההוראה, האתן חומר זה בספר או אחדל? מה אתם אומרים, להכניס את זה לספר או לא? כולם, חוץ מאחד אמרו לי, כדברי הרב סורוצקין הנ"ל, חדל לך מלנגוע בדבר זה, כי אתה מאבד את עולמך גם בשמאל, גם בימין. אנשים היום לא מסוגלים לעכל את הדברים. אחד בלבד, הוא רב מסוים שהוא מעלים את שמו, הסכים איתי בכל, אך אני שמעתי, תקשיבו למשפט, אך אני שמעתי לדעת רבים, שלא לשם שמיים, לשם ביזנס בלבד. כך כותב הרב בהקדמה. אומר הרב, מה אני אעשה? לחץ, שאלתי, אמרו לי, רובם, אל תיגע בזה.
שמה, על מה התרכזו?
התרכזו, רק יראו שהכנסת הספר, הכנסת פרק יום העצמאות, לא קונים את הספר הזה. ספר עינת ישראל, בחיים לא תמצא אותו בשטיבלך. ואם מישהו יתרום אותו לשטיבלך, אחד מהדברים יקרה. או שיזרקו את הספר, או שיתלשו את הדפים של יום העצמאות, יתלשו את הדפים של יום העצמאות ואת ההסכמה של הרב עובדיה כמובן. כל האנשים האלה פסולים, פסולים, פסולים לעדות. כן? אין דבר כזה. אסור, אסור. לא, כי הוא ציוני, הוא ציוני. יש ציוני ויש ציוני. ועכשיו אני מגיע לחלק הכי כואב.
באמת ככה?
הספרדים שהייתי ילד, כולם חגגו.
אבל בנק, זה לא טוב שזה מה? או שלא מוצאים את הפרו
שפתקים. כן, תבוא, תראה, תולשים. כל הדפים האלה, זה פשוט. זה ברור.
גם של העובדיה?
מה? גיסי, תרם ספרים לעניין משמעת אבא שלו, כל מקום שכתוב הרב עובדיה, טוש.
איפה
הוא עושה את זה? כן, ככה, עשו. שטיבלך ברחוב הטיבונים 8, מה זה משנה שם? בקיצור, רבותיי, הספרדים, רובם היו בעד אמירה. אמרו, חגגו, תשמע, אני גם לא מאלה שמתעצפים בדגל ועושים ממנו תלית, ותשמע, לא נסחר, אני לא משתולל. אבל לאט לאט, ההגמוניה האשכנזית ברחוב החרדי, גרמה לשקט הזה. והשקט הזה עשה את שלו, שהיום כל מי שנמצא בזרם החרדי, מחר הבנים שלי לומדים בתלמוד תורה כרגיל. אין לי בעיה שלמדו כרגיל, אני אפילו מזכיר את זה, אני רוצה שלמדו כרגיל. אבל ודאי שאף אחד לא מזכיר את זה. ודאי שאף אחד לא מזכיר את זה. הבנות בחופש, כי הבית ספר הוא בית ספר אמנם עצמאי כאילו של החרדים, אבל הוא יעני מסונף למשרד החינוך, ולכן כאילו על פי החוק יעני הוא שובט ביום הזה. אבל בעיקרון, ממשיכים כרגיל, לא מדברים, לא כלום. לא שמדברים נגד, לא, שקט. עכשיו, עם השנים, ככל שיש יותר ויותר שקט, אוטומטית נוצר אנטי. למה? לא בגלל שאני התווכחתי לך. בגלל ש... החג הזה, זה רק של הדתיים הלאומיים האלה. מה זה פשוט, לא? אנחנו לא חגיגים את החג הזה, זה לא בשבילנו בכלל, לא קשור אלינו. רגע, אתה בדקת מי אמר פעם להגיד הלל או לא? אתה ראית איזה דמויות של רבנים, ספרדים, גדולים, אמרו כן להגיד? חרדים, אתה ראית או לא ראית? לא ראית, סתם כי אתה המשכת ככה, אתה זרמת עם הזרם.
הבנו, וחסידויות, כל סתם,
חסידויות. בוא בחסידויות נגד.
ברסלב, בוא, לא יודע מה, כל מיני איזה
חבל. זה חסידות בעייתית, לא בפני עצמה, בגלל שהיא בליל של אנשים שנכנסו לאיזושהי קלחת של משהו, אבל אין הוראה מרחבית. הרבי מברסלב אמר, אין. מה שנוגע למה שאמר רבי נחמן, כן, רבי נחמן לא דיבר על יום העצמאות.
אז אין לנו אפשרות לדעת מה הוא אומר.
רבנים של היום לא פוסקים להם.
רבנים של היום לא. אמרתי אצל החרדים, רוב החרדים, אמרתי חוץ מנטורי קרתא שאלה יוצאים נגד ואומרים לך שהכל זה טמא ומשוקץ ומתועב, רוב החרדים המתונים, הנורמליים, הכוונה בין האשכנזים, בין הספרדים, רוב אלה לרוב מתעלמים. המבוגרים מביניהם, יש להם בלב איזושהי הרגשה של תודה, אמירת תודה וזה, הקטנים אפילו לא מודעים, כי כאילו כבר זרמו בזרם הזה, כאילו של אני אוטומציה, אתה מבין? אין משהו חדש, לא השתנה כלום. אני נחרדתי אתמול, אני רק מפחד, רוצה להיזהר בלשוני, כדי לא לעשות את מה שהם עשו, אבל דמות כלשהי, דמות מוכרת בחולון, דיברה בשצף קצף נגד הציבור הציוני, כאילו בהקשר של יום העצמאות וכו', וביטלה אותו, שחקנים כולם, כל הרבנים שלהם סתם, עמי הארץ, וזה, והוא והיא. עד כדי כך שחלק מהתושבים הציונים אמרו, מה זה יותר לא נכניס פה רבנים חרדים לפה, ואנחנו לא רוצים זה. אמר להם הרב שם, שהוא בעצמו ציוני, אמר, הפוך, אנחנו לא נהנק בשיטה שלהם. וכל אנחנו צועקים שאנחנו נגד הדבר הזה. זה לא תקין, אסור לעשות את זה. אנחנו לא רוצים להיות בשיטה הזאת. אז אני אומר, זה יותר קשה. אני אומר את האמת, פה, אני נמצא במרחב מוגן, אני מדבר ברמה פתוחה, אני ביום רביעי מוסר שיעור בבית כנסת ביום שקולות תורה. הנושא של השיעור לומר תודה, אבל פשוט וברור שהנושא של יום העצמאות הוא יופיע אצלי בגלל שאני רוצה להכניס אותו, אבל אני צריך לנהוג במשנה זהירות ובקומבינה מטאורית כדי להכניס את זה בלי להרגיז יותר מדי. כי אם אתה תרגיז יותר מדי, אתה כבר לא יקנן, קהל היה אתם רובם חרדים, יש גם עם כיפות סרוגות, אבל רובם חרדים.
לא
איך הבעיה? עכשיו, לא מאלה של הנטורי קרתא. אני דוגרי, אני אומר, אני מפחד אפילו מבעיות. אני צריך למצוא את הניואנסים העדינים, לדעת איך להגיד, מצד אחד להעביר את המסר שאני רוצה להעביר, אבל בעדינות יתרה, כי אם אני אדבר שעה ורבע על יום העצמאות, זה אין מצב בכלל, בעולם בכלל, זה בחלומות אפילו, אין מצב. אז אני הולך לדבר על המושג של תודה, וביי דה ווי, להכניס את הנושא של יום העצמאות. מה, אתה לא תגיד תודה רבה לבורי עולם? לא תגיד לו תודה רבה? הביא לך בן אדם 10 שקל, אתה אומר לו תודה רבה מכאן עד ליום העצמאות. ובורי עולם הביא לך משהו, אתה יודע מה, קצת. אבל אתה לא נטורי קרתא. אם היית נטורי קרתא, אני הבנתי. אתה לא נטורי קרתא. אתה חרדי שכועס מאוד על המדינה, דרך אגב בזה. אני גם שותף, אני כועס מאוד על המדינה. שהמדינה הזאת שקרנית ומשקרת אותנו ועושה לנו הרבה צרות, אנחנו נראה את זה עוד מעט. עושה לנו המון צרות, השאלה איך אני צריך להתנהג בגלל זה. האם אני צריך לשנוא את המדינה או לשנוא את השם עד שהקים לי את המדינה. בסדר? קיצור, הרב שם ממשיך, אולי בסוף אני אקרא את זה טוב, נראה. יש עוד איזה קטע. הרב עובדיה בא לדון מצד כמה נושאים, אני כבר מגדיל לכם מראש, 5 נושאים של דיון, האם לומר הלל בגללם או לא, ו6 שנפסל מיד, אנחנו נראות אותם אחד לאחד. הרב עובדיה דן על הסוגיה הראשונה היא נס שנעשה לכלל ישראל. למה? כתבו הבאג והתוספות, תקנת הנביאים הייתה דווקא באופן שהצרה באה על כל ישראל. אם הצרה באה על כל ישראל, אז אומרים הלל. רגע, אבל אם היא לא באה על כלל ישראל, במקרה הזה לא אומרים הלל.
מה היא הצרה? היא לא באה על כל ישראל, היא באה על היהודים במדינות של החשבים.
רוב היהודים, לא אמרו,
כל היהודים, לא רוב היהודים.
לא, רוב או כל, לא הכוונה שאיזה יהודי אחד ברח לאלסקה. אני אתראה רוב עם ישראל. מה אומר? בגלות, בגלצרה שהייתה. המלחמות היו אחרי הקמת המדינה.
מה?
הרם מדבר שהיה לנו צרות לפני כן, והיינו עבודים בארץ
עבודה.
מה? אבל ההצלה של המדינה, הכרזת המדינה, איך היא עזרה למרוקאי בטיבט? מה אתה רואה היום? איך אתה רואה? יפה, אנחנו מדברים
יותר יהודים בניו יורק, בברוקלין.
היום יש יותר מ10 מיליון איש בחוץ לארץ.
היא עוזרת להם
או הם עוזרים לנו? זה
שאלה. שאלה מעניינת. מבחינת המציאות עכשיו שלעם ישראל, לעם היהודי, יש לו מדינה משלטו, אז יותר לך מעמד שמכירים אותך בעולם.
אני בדור ברוקלינאי, זקן, מה אתה מועיל לי? אתה רק אולי מפריע לי.
עושים שם הכל.
אתה אולי מפריע לי, אני לא צריך אותך.
אולי לא מרגיש את זה בעיה.
אני לא צריך אותך, הוא אומר לך אותו אחד. אני לא צריך אותך. אני עוסק בבורסה, אני לא צריך אותך.
הבנתי, אבל... זה שיש מדינה, לעם
ישראל, לעם היהודי, אז יודעים שיש דבר כזה יהודי.
בטח, אם יפגעו
ביהודי. אני לא כל כך רואה את עצמי זה. ה-10 מיליון האלה זה לא כולם דוסים.
למה?
ה-10 מיליון האלה חלקם רפורמים, הוא לא צריך אותה. אני לא צריך להחצין את היהדות שלי, אולי אפילו ההפך. אני רוצה להקטין אותה. כשיצעקו אני יהודי, אני יהודי, אני מסוכן. לא רוצה שיצעקו אני יהודי. אני אמריקאי. אני אמריקאי, אחי. לא יהודי בכלל. מה אני מתנהג? אני אמרתי לך, אני התערבתי לך בזה שאתה נוצרי?
אבל לא יודע, נראה לי שהוא המיעוט, כי מה שאתה אומר, הברוקלין זה חרדים, הוא מיון זה חרדים, כל הדברים האלה.
הרוב של היהודים בחוץ לארץ הם לא הרוב החרדי, ממש לא. הרוב של עם ישראל לא. בקיצור, הם הביאו את הגמרא, את הנושא שלהם, על הגמרא שאומרת ככה, 18 יום בשנה יחיד גומר את ההלל. וטענו שאפילו אין המדובר ביחיד אלא בציבור, כל שלא מדובר על כלל ישראל, נקראים יחיד. אם זה לא כלל ישראל, זה נקרא יחיד. וממילא בטלה לנו הגמרא. כל הגמרא שאומרת שאנחנו יכולים להגיד הלל, לא, לא תקינה. למה?
פה זה לגמור את
ה... איך?
לגמור את
הלל
במובן של
ה... להגיד הלל, בוא, אני לא נכנס כרגע, או לגמור, או חצי, או שלם, או עם ברכה, זה דיונים כאילו אחר כך. על עצם אמירת ההלל, אומר הרב. אם יראה נס לכלל ישראל, יאמרו הלל בברכה. זה פשוט. אבל אם לא נעשה נס לכלל ישראל, אפילו אם נעשה למדינה שלמה, אינם רשאים לקבוע הלל בברכות. למה? מדינה, זה עדיין לא עם ישראל. אבל אומר הרע, וכאן זה הערה חשובה.
למה אתה חילוק
שלו? זה לא חילוק שלו, חילוק של הפוסקים. החילוק של הפוסקים אומרים, או כלל ישראל, או לא. נס לכלל ישראל, יש הלל. הגמרא הזאת, שאתה הבאת את הגמרא הזאת שאומרת שמותר להגיד הלל בכל פעם שיש צרה, יש לה תנאי. מה התנאי? שבתנאי שהנס הוא לכלל ישראל. ואם הנס הוא למדינה שלמה, כל מדינת אוקלהומה, שאלה אם לבריאות, לא מתקנים עליה.
אבל זה כן עלה כל המצרים.
איך היה כל עוד ישראל?
מה היה השואה? השואה היה
איום
על כל עם ישראל,
ובעצם הקמת המדינה לא הסתיקה את השואה כידוע לך. זה לא הלך ביחד. מה? הסברה שאתה תוזכר בהמשך, אבל לא כאן. בנוגע לרוב, אומר לה, תכלס בשטח, פה בארץ, בהקמת המדינה, לא היו רוב יהודים. היום בארץ אין רוב היהודים. אז המדינה כמדינה, אי אפשר להגיד שהצילה את רוב עם ישראל. אי אפשר. הקמת המדינה, עצמאות המדינה, אי אפשר להגיד שהיא הצילה את רוב עם ישראל או כולו. אי אפשר. את זה אי אפשר להגיד. אבל אומר הרב, וזה מאיר חשוב מאוד, אומר הרב, אבל על פי המאיר, צריך להגיד הלל בלי ברכה. כל הדיון כאן זה האם לברך על זה או לא, אבל להגיד הלל בלי ברכה? אומר הרב, יש מאירי מפורש שאומר שצריך. למה? בוא נראה. אומר הרב, כל יחיד שבא עליו צרה ונגאל ממנה, וכן ציבור שנעשה לו נס ונגאלו מצרה שבא עליהם, רשאים לקבוע הלל לעצמם בכל שנה, אלא שאין מברכים עליו.
אז זאת אומרת, שאחד יצא ממכתב אהרון מלכה, שאמר פה, שמעת כל חי בזה, זה הוא יחיד.
נעשה לו נס, הוא וכל זרוע הרב יכול לקבוע את יום ט"ז באדר, יום ט"ז באדר כיום ההלל הגדול של משפחת רון מלכה על הצלתו ועל ישועתו בטח. אז הנה הוא אומר לך, כל שכן גדוד 50 באו ונכנסו לתוך הזה ויצאו מהתופת, ברוך השם, יאללה שיעשו גדוד 50 מעצב כל שנה עושים הלל בכיף. למה לא? כי אתם ניצלתם, תגידו תודה רבה, תגידו תודה רבה לבורא עולם. שואל הרב, האם אין בזה טוב? זה נדלג על השאלה הזאת. אומר הרב, איך קבעו הלל בחנוכה? הרי בחנוכה לא היה נס לכל עם ישראל, איך אני יודע את זה? שהרי בבית שני, המיעוט של עם ישראל בארץ, רק המיעוט של עם ישראל, אז בדיוק המקרה שלנו, אכלת אותה.
היה נס, לא?
מה?
היה נס עם פחת שמן.
גם לנו היה נס, עכשיו אתה דן על הטעם השני, זה טעם של נס שיוצא מגדר הטבע, בוא נחכה איתו. כרגע מצד היציאה מהצרה, הייתה צרה? יצאנו מהצרה ואמרנו הלל, אז למה בחנוכה אומרים הלל? בברכה, ואנחנו לא נגיד הלל. הרי זה אותו דבר, אנחנו מיעוט והם מיעוט. מה תגיד? יפה מאוד. מה? אומר הרב, בזמן שבית המקדש קיים, נחשבים לציבור ויכולים לומר שירה על גאולתם. מה שאין כן להחורבן בית המקדש, צריך שיהיו כל ישראל בכנסייה אחת. כנסייה הכוונה בכינוס אחד. חידוש גדול מאוד. אומר, למרות שלבית שני היה מיעוט של עם ישראל פה בארץ, מיעוט של יהודים בארץ ישראל סביב בית מקדש, שווה כלל ישראל. למה? כי עיני כל ישראל נשואות לבית המקדש.
אז תגיד שכל עם ישראל שבאו למדינה, באו למדינה, ואז רצו לאסוף את כולם, ואז בגלל שאספו את כולם בכנסייה של אחת, אפשר להגיד
אחת. אם אם תבנה לי את בית המקדש, או אם תביא את רוב עם ישראל לכאן, בזכות ארץ ישראל לפה ושם, מהטעם הזה.
תבוא, אחד שלא רוצה להגיד.
אז המילה אל תבוא. אבל איך, אנחנו מדברים על מציאות. לא אמרתי לך עכשיו מה אני צריך לעשות בתור פקיד של העלייה. תכלס, אני במציאות של היום, הנס נעשה למיעוט מעם ישראל. אי, מה תגיד לי, חנוכה? חנוכה היה בזמן שבית המקדש היה קיים. אז אפילו שהיינו מיעוט כאן, עם ישראל כולו עיניו נשואות לבית המקדש. זה מרכז אותם. אני בכוונה השתתפתי שלא יש לו כאן, זה לא רציתי להלעות כאן. אם תסתכל, יביע עומר, חלק ו' סימן מ' א' ומ' ב' זה שאתה...
רוב החרדים לא יודעים את הטעמים, למה לא אומרים עליהם?
על זה הקדמה שלי ועל זה אני בוכה, תאמין לי, בוכה. אני מתבייש לומר לכם, אבל אני כל שנה ושנה יותר ויותר קשה לי להביע את העמדה על יום העצמאות. לא צוחק איתך, יותר ויותר קשה. אין אנשים שרוצים לשמוע לך. אין. אין, תבין. לא, לא רוצה לדון איתך בכלל. אתה יודע מה? לא
רוצה,
זה לא מעניין אותי. כן. לא רוצה, תחיל, אסביר לי. עכשיו. אני פשוט לא אומר עליו.
אנשים לא תמיד נרתעים
מהקטע הזה
של
המדען ישראל.
פשוט כאילו,
גם
אנשים נמאס כבר
מהוויכוח
הזה, כי
אם צה"ל שיגע אותנו, אבל אני לא יכול לזה. לא רוצה להתווכח, אני רוצה... אני רוצה לדעת איך לנהוג ביום הזה. אתה יודע מה? אני לא יודע כלום. אני לא יודע... אם אתה אומר לי לשים שק, וככה פסקו, אני אשים שק. אם זה מה שצריך לעשות, אני אעשה. אני... תשמע, בלבלתם אותי לחלוטין, אני כבר לא יודע מה לעשות. כן, צעק, דגל, מה לעשות, שרופים, אני לא יודע מה עושים. אתה מבין? כן.
כאילו,
ביביע, אתה מה שאמרת
עכשיו,
זה נמצא בחפש, נמצא
ביביע
עומר, חלק לא
קצת, אתה שאני קיפלתי
בלכות יוסף, אני גם כנראה שלא יוזכר. אז פעם, זה הספר הכי נגיש, אם הרבנים הגדולים לא כותבים את הנושאים האלה, אז הספרים שהציבור, כאילו, שהציבור כן דבר על זה.
על זה אני
בוחן. זה
מה שאני בוחן.
שלאט לאט לאט זה הופך להיות נושא שלא
דנים עליו. הרבנים
הגדולים. וזה בדיוק, אתה עכשיו יש הקושיות, אני אומר לך את הקושייה הכי גדולה, אתה מוסיף עליי עוד קושיות. אני אומר לך, זה...
אבל אני שואל
על הרבנים הגדולים. אל תשאל על, אל תשאל את, אל תשאל על. אל תשאל על. תלך לרבנים, תשאל אותם. אז חלקם היום כבר כל כך נמשכו, שגם הם כבר אומרים, גם לא. כמו למשל, הרב יעקב יוסף, כמו למשל הרב אברהם יוסף, שהם אומרים לך במפורש, נגד. לא אומרים עליהם, כן אומרים תחנון. אז זה חלק. לגבי תחנון זה קצת שונה, כי יש דיון באמת. אפילו רבנים ציונים היו אומרים תחנון, חלק מהם. כי יש דיון שונה, לא נגיד, עוד מעט אולי נגיע אליהם.
הרב מרדכי אליהו אמור להגיד?
הרב מרדכי אליהו, שאלתי את גיסי, התפלל איתו לפני כמה שנים, הוא אומר,
עד לפני
4 שנים, זה לא מדויק כל כך, הוא לא ציוני דתי, הרב מרדכי אליהו. אז הוא, הגיסי היה מתפלל איתו, הוא היה אומר ששנים, הוא היה במניין שלו היו אומרים הלל, אבל הוא היה מסתכל על הרב, לא היה רואה אותו הרב אומר הלל. ולפני איזה 4 שנים שינו את זה והתחילו להגיד את ההלל בסוף. זה דיון של חלק מהפוסקים שאמרו שגם אם אתה אומר הלל, אל תגיד אותו עכשיו באמצע התפילה, תגיד אותו בסוף. כי זה שונה, משבר, שובר את העולמות ופה ושם, קיצור, דיונים כאלה ואחרים. בקיצור, עכשיו רבותיי, יש להם קושייה יפה מאוד על חזקיה המלך. חזקיה המלך, אתם זוכרים אותו? היה נס גדול. סנחריב בא לכאן עם 185,000 ראשי גייסות. גייס, למה זה גייס? אלפי איש! גייס זה מעל חטיבה. זה לא יאמר אלפי איש בגייס, ועוד גייס, 185,000 ראשי גייס, מיליונים של חיילים באו לפה. באו ללחם על ירושלים, בורי עולם קרא אותם. קרא אותם בליל סדר, טטטטטטטם, נס גדול, יפה מאוד. חזקיה, לא רוצה להגיד שם. כולם שואלים את השאלה הזאת, והשאלה יותר קשה מהתשובה. יותר קשה מכל תשובה. למה הוא לא אמר שירה? למה הוא לא אמר שירה? באמת זה פלא פלאות על... מה? או חז"ל אומרים, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיה מלך המשיח, בגלל שלא אמר שירה על הנס הזה, לא נעשה למלך המשיח. שתבינו, היה מושלם, היה לו את כל הנתונים בשביל להיות משיח. חסר דבר אחד, לא אמר שירה, לא אמר תודה, בקיצור במילים אחרות. לא אמרת תודה על הנס, לך הביתה אתה לא משיח. טוב, בסדר, זה אתה אומר. אבל מה הוא אומר? שאל את חזקיה. למה לא אמרת? מה חזקיה יענה? חזקיה עונה את הטענה הזאת. חזקיה אומר, אבל אנחנו לא רב עם ישראל. הרי בל תשכח שהנס הזה קורה כאשר רוב עם ישראל כבר גלו. חזקיה עובד לפי השולחן ערוך. חזקיה אומר, סליחה, לא אומרים שירה כאשר מיעוט של עם ישראל נמצא בארץ. מה אני אעשה לך? ולכן לא אומרים שירה, על פי גדר הדין, חזקיה לא אומר. היה עד אחרי זה, היה, נביא ישעיה. הוא לא שאל את הנביא, זה כל החידוש. הוא לא שאל את הנביא כי היה ברור לו ההלכה. הנביא בא ואמר לו, שלום, היית צריך להיות משיח, עכשיו אתה כבר לא. מה זה טוב? זה הניסיון שלך, בא ולמה אתה, יש פה ניסיונות בחיים.
אבל
אתה רוצה להזמין לך משיח? תעמוד! זה הייתה הטעות שלו, כי חכמי ישראל שטענו נגד חזקיה, חזקיה עשה עוד כמה דברים, אומרת גמרא, שישה דברים, שלושה הודו לו, שלושה לא הודו לו, יש מחלוקת, חזקיה היה תלמיד חכם, אבל היו חכמים אחרים. הוא טען טענה חשובה אחת, והיא הטענה שאנחנו אומרים עכשיו, אבל חכמים חלקו עליו, בגלל מה? בגלל הסברה שאמרנו לפני דקה, מה הסברה? יש בית מקדש, אז אפילו שאתם מיעוט, אנחנו הרוב. ולכן היית צריך להגיד שירה, ולכן הפסדת.
אז הוא לא יודע
הלכות. לא מספיק. לא מספיק יחסית להם. כשחכמי הסנהדרין, רבי אליעזר וחכמים חולקים, מה, למה אתה לא אומר את זה? למה אתה לא מתבטא בביטוי הקשה הזה? אז רבי אליעזר לא ידע הלכות. הוא ידע הלכות, אבל הרוב חלקו עליו, אז חלקו הרוב. מה נעשה? יחיד ורבים על חלקי רבים. היה ויכוח הלכתי, אני אומר את האמת, שנים אני לא מבין מה קורה בראש של חזקיה המלך. עשו לך נס, הרגו לך בלילה אחד 185 אלף ראשי גייסות. תגיד תודה, מה אמרו לך? מה? ילד בגן על סוכריה אומר תודה רבה, אתה לא אומר תודה? תשובה, לא להגיד תודה, פשוט שהיה אומר תודה. הוא לא תיקן לומר הלל. למה? כי הוא אמר, על פי השולחן הערוך, זה מה שהגעתי למסקנה. אמר לו בורא עולם זה טעות, אמר לו בורא עולם, אמרו לו חכמי ישראל זו טעות, היית צריך להגיד שירה הלל בברכה, למה? כי זה נס לכל כלל ישראל, אבל אנחנו מיעוט שהרי כבר כל עם ישראל יצא לגלות, תשובה יש בית מקדש. נראה לי שלא להיות משיח זה מספיק עונש לאדם בכיר כזה. לא שרפו לו את הראש בגלל זה. תשמע אחי זה גם חטא בדקויות, זה גם חטא כמו שאתה אומר מתוך שולחן ערוך, זה לא חטא של, זה לא עבירה, הוא לא אכל חזיר. הוא טעה בשיקול דעת שלו לפי גדרי ההלכה, ולכן הפסיד להיות משיח. בסדר, עוד לפי זה, מה יוצא לנו כאן? שהיום בזמננו, כיוון שאין לנו בית מקדש, אז קשה מאוד להגיד שאנחנו נחשבים לכלל ישראל. ואם אלא, קשה לתקן תקנה, להגיד הלל עם ברכה. אבל נשאר לנו מי? המאירי. שהמאירי מה אומר? להגיד הלל בלי ברכה. יפה. אומר הרב עכשיו טענה שנייה. טענה שנייה. הנס אינו יוצא מגדר הטבע. הגמרא אומרת כך. הגמרא שואלת על איזה נס קבעו את חג החנוכה? על איזה נס? הגמרא שואלת. על מה תקעו, תקנו את הנס? תקנו את החגיגה? תשובה? פח השמן. רגע, היה עוד נס, לא? או, היה גם על ההצלה. למה לא מזכירים את ההצלה? למה הגמרא לא מזכירה את ההצלה? מה אתה לומד מכאן? שרק על נס שיוצא מגדר הטבע, כמו הנס של פח השמן, אפשר לתקן עליו, הלל בברכה. על מה הלל בברכה שואלת הגמרא? מה יעזור לי אם אני אגיד ניצחון במלחמה? על נס כזה לא עושים. על נס כזה לא עושים. אני אסביר לך. הנס, לא. נס נגד הטבע זה נס שאתה שם שמן בכמות של יום ונהיה לך שמונה ימים. זה נס נגד הטבע. נס של מלחמה.
נס של מלחמה, נס שאתה שם, נגיד, אלף איש נגד מיליון איש. זה גם נס?
לא אמרתי זה לא נס. זה לא נס יוצא מגדר הטבע.
זה לא
נס, אבל בגדר הטבע. למה? כי תשמע אחי, תיקח את סיירת מטכ"ל, שלח אותה לחסל איזה בכיר באמצע סוריה, תראה מה, נס! איך הם יצאו בחיים? זה נס! אני אגיד לך, תשמע, לנס הזה יש גם הסבר טבעי קצת, בכל זאת שחיילים מאוד מאומנים, מאוד משומנים, והתאמנו שלוש שנים על זה נס, עדיין זה פשוט שזה נס, זה נס, ניסי ניסים להיכנס לתוך לא הערי ולא תשע, ניסי ניסים, אבל זה בגדרי הטבע. זה עדיין לא משהו, בא, תראה, בן אדם עף עכשיו באוויר, מכאן עד סוריה ועשה דברים, לא, זה לא קרה. ממילא, אומר לך המערת חיות, מסביר המערת חיות, הטעם הוא משום שנס זה יוצא מגדר הטבע, כי לא אומרים הלל על ניסים נסתרים, שהקדוש ברוך הוא עושה עמנו בכל עת.
רגע, אבל זה הקדוש ברוך הוא הרג לנו, לחזקיה 185,000
שאלה? על ידי מלאך.
על ידי?
מלאך.
מה זה מלאך?
זה נס גלוי,
אבל
מחילה, שם הדיון הוא מטעם אחר.
למה?
אחרי שהנס הוא נס גלוי, אם הוא נעשה למיעוט מעם ישראל, נס גלוי, נעשה למיעוט מעם ישראל, לא מכריזים הלב.
למה?
אני שואל לך שאלה, אם אתה עכשיו הלכת והיה לך נס גלוי במדבר סהרה, האם עם ישראל עכשיו יעשה הלל בברכה עליך?
לא, אבל יצא לרוב עם ישראל.
אם! אבל חזקיה הוא אומר, אנחנו מיעוט. חזקיה הוא.
אבל אם היו מנצחים את חזקיה,
גם
היו פה,
אחר
כך הולכים
והורגים
את כולם.
יכלו, מה יכלו, אבל למי נעשה הנס אומר לך? העם ישראל לא נמצא פה, בבא לעם ישראל נמצא שם, בגלות. בגלות כולם יצאו, 10 שבטים, אנחנו 2. 2 שבטים נשארו פה בארץ, מה קרה לך? רוב עם ישראל ברח. רוב עם ישראל בגלות, יחריטו את שבט יהודה ובנימין, שיהיה להם לבריאות, יישארו לנו עוד 10 שבטים.
אז אתה יודע מה, בוא תגיד על אלה נשים שהוא בבית המקדש, כל עם ישראל היה, בית המקדש היה,
למה לא
נגיד על זה גם
עליה? אומרים, על מה? על זה אומרים עליה. בחנוכה אומרים עליה.
לא, אני אומר לך, בבית המקדש, לא
ה... איזה ניסים, צדיק.
אחה, שעמוד השלם
הזה. לא ניסים, ניסים של הצלה, נס של הצלה.
למה? זה נגד הטבע.
נס, תשמע, כמו בלחות כיבוס. איי, זה נגד הטבע. יש כמה גדרים. גדר ראשון, צריך שיהיה הצלה של עם ישראל. ב', דיון לגבי כמות של עם ישראל. ג', דיון לגבי איכות הנס. איזה נס זה צריך להיות? האם נס רגיל או נס פלאי? עכשיו אנחנו בקטע של הנס הפלאי. אומר לך, מה רצה היו דווקא בנס פלאי? כי אם זה נס רגיל, לא עושים על זה הלד. לא עושים על זה הלד. אומר הרב, מסקנה שלו מהדברים, כיוון שנס ההצלה ביום העצמאות לא חרג מגדרי הטבע, כי לא יוותר שמעט גיבורים ינוסו, יניס... מרת חיות אחד מגדולי האחרונים, בדורות האחרונים ממש. שמעט גיבורים יניסו הרבה מן המפוחדים, וחזו וחזו תאכל החרב, שזה עוד אחד מהאופציות של לא נס פלאי. למה? במלחמה גם המנצחים, הנה ארצות הברית, מי ניצח במלחמה בעיראק? פשוט שארצות הברית, נכון? אבל נהרגו לארצות הברית הרבה. אז אתה יכול להגיד שהיה לארצות הברית נס פלאי. לא! הם
ניצחו.
אם היית אומר לי שמלחמת התקומה של מדינת ישראל הייתה ללא הרוג אחד, בלק, זה דבר, אין בעולם דבר כזה, אין. זה נס. זה נס, כמו שהיה במלחמת מדיין, כמו שהיה במלחמה של פורים.
אבל גרעת לא היית עוזר.
מי אמר לך? מה, כי אתה עכשיו לוקח אותי כחרדי, שעכשיו אני ממילא לא אומר.
אז למה הייתי יכול להגיד לך?
זה לא עובד בשיטה של אז הייתי גם יכול להגיד לך. על פי הטענה הזאת, היו אומרים עליהם. זה שבסופו של דבר היום אומרים הלל או לא אומרים הלל, זה לא הנושא שלנו. עכשיו הרב דן לגופו של עניין, להגיד או לא להגיד. אז אומר הרב, מהצד הזה בוא נבדד אותו, אי אפשר היה להגיד הלל. בברכה, אפשר להגיד הלל בלי ברכה. מהצד השני, אי אפשר לתקן הלל. בברכה כמובן, כלומר אתם מתקנים הלל גמור. אי אפשר לתקן. למה? כי זה לא נעשה נס פלאי, שהרי במדינת ישראל נהרגו הרבה, צערנו הרב, נהרגו הרבה חיילים שלנו. אז אני לא יכול לתקן להגיד שזה נס פלאי. זה נס של מלחמה, הייתה מלחמה, ודאי סייעתא דשמיא הייתה, כולם מודים. כולם מודים, גם המתנגדים מודים. אבל אומרים לך, שמע, סייעתא דשמיא, אבל לא נס פלאי. על נס פלאי מתקנים, על נס לא פלאי לא מתקנים. מה תשאל? והרי פורים נעשה בגדרי הטבע. פורים? מה שמענו, מה? הוא אמר לא, הוא אמר לה, היא אמרה לא, סיבב אותה, היא סיבבה אותו.
רוב ישראל.
מי רוב ישראל?
יש
לך
זו השלט על כמעט
כל העולם כולו. אבל הנס לא היה פי, הרמנו צריך כמה
או בית המקדש.
לא, למה או? בית מקדש זה כדי שזה יחשב רוב ישראל.
אבל אם זה בכל עם ישראל, אז גם שזה לא נגד.
לא, לא דנו שם. מחילה, כשאני מפרק את זה לגורמים, אני לא מערב אחד בשני. כדי לעבור על איסור כיבוס, כדי לעבור על איסור כיבוס בניעור תלית מטל, צריך שלושה תנאים. א', שהבגד יהיה שחור, בגד שהוא יהיה חדש, ג', שהוא יהיה מקפיד עליו לא ללבוש אותו ככה. זה התנאים. בשחור יש דיונים מהרמת השחור. אז מה תגיד לי? תגיד לי, מה די שקצה בחונקה? אז אני אגיד לך את זה, אם הוא מקפיד, מה הקשר עכשיו הוא מקפיד? אני מדבר עכשיו גדר של שחור עכשיו. בגדר של השחור, במשבצת של השחור בו תדון איתי. במשבצת שאומרת שהנס צריך להיות כלל ישראל, זה גדר אחד. בגדר הזה, עומדים או לא עומדים? אומר לך, לא עומדים. באנו לא למעלה אצלנו, יפה. עכשיו בואו נלך לפורים. פורים היה נס, עם ישראל ניצל, עם ישראל ניצל. אז רגע. אז אומר לך הרב, ועשו! אני רוצה להוכיח הוכחה נגדך, נגד הציונים. אתם אומרים שצריך להגיד הלל? מה פתאום? הנה פורים, אומר הרב, פורים נעשה הנס בגדרי הטבע, נכון? נעשה הנס בגדרי הטבע, ובכל זאת עשו הלל. איפה הלל? בבלנו? פורים. יש הלל או אין הלל? אין הלל. זכלנו אותה? הגמרא שואלת את השאלה עכשיו, ומה עונה? עונה הגמרא, שתי תשובות. תשובה אחת, קריאת המגילה, היא א'. זה אני לא אוהב, כל הצעצועים, למשל זה אני מרגיש לא נוח עם זה. כל אלה שהופכים את יום העצמאות, זה יום של צעצועים ותוספות וכל מיני כאלה. עזוב אותך, מה אתה? מה, אני צריך לעשות הצגה למישהו? אני צריך להודות לבורא עולם. אז קבעה הרבנות איך להודות לבורא עולם. אני מודה לבורא עולם, מה? אם אני מלגל יותר חזק, אני יותר יודה לבורא עולם.
אם הרבנות הייתה קובעת לעשות מגילה ולא להגיד הלל.
אם זה הרבנות הייתה קובעת, זה מה שהיינו עושים.
איזה מגילה היה עושה?
לא קבעו, גם הם הבינו שלא שייך לקבעת, לא כתבו, זהו. זה בשביל לכתוב מגילה צריך נביא, צריך זה, לא, קודם מגילה שעגנון עשה לכתוב לך מגילה, מה יספר לך סיפורים עכשיו איך היה להול החם וכבש את הזה, זה יפה מאוד למורשת קרב, אבל מה זה קשור לך שאני מגילה? מגילה צריך, אתה רואה שצריך באמת, אפילו אסתר המלכה מבקשת מחכמי ישראל שכניסו אותה, זה לא פשוט שהיא תיכנס בכלל לתוך כתבי הקודש, אז אנחנו נבוא ונכתוב איזה מאמר. אומר הרב, הוא בכל זאת מבחים שעשה ניסים, אז אין ויכוח. כולם יודעים שעשה ניסים, מבחים. לגבי ההלל יש דיון, יש אומרים שעדיין אי אפשר לברך כי עדיין עבדי אחשוורוש ענן, שדרך אגב יש כאלה שלוקחים את זה גם לעניין יום העצמאות, אומרים, מדינת ישראל היא לא מדינה עצמאית בכלל. כמה צוחקים אנחנו, כמה אנחנו צוחקים, אתה יכול להגיד חרטה, הטענה נשמעת, אתה יכול להתווכח איתה, אבל חרטה אי אפשר להגיד.
זה לא טענה בכלל.
זה טענה שאתה יכול לדחות אותה. איזה אוטונומיה? איזה אוטונומיה? יש לה אוטונומיה, ואם ארצות הברית מחר לוחצת עליך על הקישקט, אתה סגור.
בסדר, זה משהו אחר. כמו שאתה לא יכול עכשיו, אתה לא יכול לתת מלחמה על שום, על אף אחד ושום דבר.
זה בדיוק הבעיה. הכור האטומי בעיראק, הכור האטומי בעיראק, בגין לא שם על אף אחד. ארצות הברית אמר לו, אתה לא מפציץ. אמר להם, אני מפציץ עליכם, אחי. חלאס, נסע והפציץ את הכור האטומי. אתה יודע למה? כי הוא אמר, כי זה מהווה סיכון. על עם ישראל, אני לא אסכן את עם ישראל בשביל לעשות הברית.
אבל לעשות הברית.
זה חביבי, הבן אדם גבר. והיום, קור באיראן, קור באיראן, קור באיראן, אתם לא מפציצים. זה לא מפציצים. למה? כי אנחנו פחדנים. אבל בוא נעים, אם הוא משלים אותו, יכולים שיפוצצו אותנו. הוא לא יישאר את ארצות הברית לפני שהוא יפוצץ אותך. אז למה אתה לא פועל? כי ארצות הברית אמרה שעצור. עכשיו, ארצות הברית היא לא אומרת. ארצות הברית תופסת. ארצות הברית אומרת, אתה מבין לבד שאם אתה עושה את זה, אני סוגר אותך את הברז, אבל סוגר אותך את הברז. היום במדינת ישראל יש לנו מטוסים, לצערנו הרב, רק של ארצות הברית. למה אני אומר לצערנו הרב, הם מטוסים טובים מאוד, משוכללים מאוד, למרות שהמדינה שלנו משחררת אותם יותר ממה שארצות הברית יודעת, אבל לא משנה, סוד צבאי. אבל, בכל אופן, לכן לפני שארצות הברית מגיעה לביקורים, אז תמיד נכנסים החבר'ה שלנו ומורידים חלק מהחומר שיש. כן, אסור שארצות הברית תדע עליהם. לא, הם יודעים את זה, רק הם לא תופסים, לכן תשתוק, כאילו מה... לא, אין שום בעיה שתפרסם את זה, כי גם הם יודעים שיש את זה, אבל הם יודעים שלא נותנים להם לראות את זה, וכולם משחקים את האבלים, כאילו... הנה, מה תעוס? מה תעוס? מה תגיד? אה, אני יודע שאתה מחביא, בוא תחפה, וכאילו, מה זה שאתה יודע? זה לא עובדים ככה, אתה מבין? אתה בא לפגישה רשמית, אתה מבין? אתה לא רוצה להגיד אותם, לא... זה לא כמו בעיראק שבאים לחפש לנו את זה. ויש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים לעשות לא. ניסינו לפתח תל אביב, הצלחנו לפתח תל אביב, ארצות הברית אמרה, הוא מוצלח מדי, תפסיקו אותו. למה?
זה על אביב.
על אביב, מטוס, שעם ישראל פיתח. אה? אתה מבין? למה? כי ברגע שתהיה לך עצמאות אווירית, לא תצטרך אותי, לא תהיה לי גורם השפעה עליך. היום זה טוב להם. אני שאלתי פעם, חבר שעובד בתעשייה האווירית, הוא משגע אותי, כל פעם הוא אומר, מה, יש חלפים, חלפים, מה, אי אפשר לשים פה? הוא אומר לו, יש חלפים ברמה מיניאטורית ליום-יום. אם חס ושלום פורצת מלחמה, לשלב ההתקפי הראשון של המלחמה יש חלפים, אם המלחמה מתמשכת, אין, אתה חייב מארצות הברית. למה? כוח. אתה רוצה חלפים? למה את המלחמה הזאת שאני אמרתי לך לא לתת? איך אתה רוצה לקבל חלפים? אני אמרתי לך שזה מלחמה פסולה. ארצות הברית הפציצה את כל הערים שם בטונות של פצצות, ואנחנו ארצות הברית, אתה לא ארצות הברית. כשתהיה ארצות הברית נדבר איתך. אני טוענת שאסור לך לבצע את המהלך שאתה עושה עכשיו. אז כמובן בסלב ראשון הם לא ידברו כמו שאני מדבר, אני מקצין את זה כדי שתדע שזה האמת שלהם. אבל הם יגידו לך, אנחנו חושבים שלא כדאי לצאת.
זה
יערער את ההיא ויערער את ההוא, ואתה מבין שבתור דיפלומט אתה מבין טוב מאוד מה הוא אומר לך עוד רגע. עוד רגע, אבל צריך נו, אתה לא מקבל. אז זה לא נקרא עצמאות. אז הטענה נשמעת, אין פה עצמאות מלאה. אי, מה תגיד לי, אבל יש עצמאות כלשהי? זה אני מסכים גם. אז יש ויכוח, האם העצמאות היום היא עצמאות או לא עצמאות? אז הוא אומר לך הרב, הלו אדוני, למה אתה לא מברך שעשה ניסים? למה בפורים מברכים שעשה ניסים? אומר הרב, תתפלא, אבל היו גם ניסים על טבעיים. כגון למשל, ביטול הכתבים, אין דבר כזה, בשום לא היה תקדים עולמי בדבר הזה. שיבוטלו צווים של מלך שיפרסמו בכל העולם, אין דבר כזה. זה כמו שאמרנו מקודם, שאין דבר כזה. שזה ביטול כתבים.
ואף אחד לא יצא שש מדינות במקביל עם בלי נשקים, שאחד עלה ובעל נשק, זה גם...
אבל עוד פעם, אבל זה תמיד, אני יכול להסביר לך את זה. המדינאים תמיד יסבירו לך, תשמע עד היום, מדינאים יסבירו לך את זה, ככוח התעוזה של מדינת ישראל. מה? זה אומר שהמלך מטומטם, בוא נה, זה מערער את כל המלכות שלו. לא, מה פתאום, אין דבר כזה, בעולם הקדמון אין דבר כזה שמלך מבטל. אומר, זה מנוגד לחוקים. זה מנוגד לכל החוקים.
אחד הלך בעדש הכל שש מדינות.
מה זה? אז אני מסביר לך, כי אתם פייטרים. בגלל ששלושה אנשים רציניים יכולים להפיל גדול.
לא, אסתר סובבה את החשברוש והוא החליט לבטל את זה. מה זה?
לא, אז הוא מפיל את הממלכה שלו, אתה לא מבין. זו עילה להפלת ממלכה. מה, איזה ביטוק כתבים? אנחנו בעמים אחרים, הלו, הלו, התקדמנו מה... עברו כמה אלפי שנה. היום אין כתבים וטבעות ועניינים. אז, בעולם הקדמון זה בלתי אפשרי בעלי לבצע פעולה כזאת. בלתי, לא שייך בכלל, לא מתחיל בכלל. עוד, אומר הרב, הרג קרוב ל-80 אלף איש, הרג קרוב ל-80 אלף איש, בגלל מה? בגלל שאמרו, מה אמרו? ה-80 אלף איש האלה, מה עשו? הם לא עשו כלום בינתיים. יצאו להרוג אותם כי היהודים אמרו שהם מנוגדים. ועכשיו אנחנו מגיעים לדבר שעליו אין ויכוח, יצאו למלחמה. הרגו ביומיים 80, ביום אחד 75, ביום השני עוד כמה? ואחד עוד. זה אין דבר כזה. שום מלחמה. כל הסיירות הצטרפו ביחד לצאת למלחמה, חייב שמישהו ילך. אימא. מה, זה פה שם פספס, פה ירד. אתה אומר לך, הנה היום בתרגילים הולכים לנו אנשים. במלחמה לא ילכו אנשים. מלחמה כזאת עקובה מדם, וזה כמו שאמרתי, זה לא טילים רחוקי טווח. זה קרב פנים מול פנים. זה אומר שאת ה... שאת ה-80 אלף איש עמדו מולם בדו קרב אנשים, ואחד לא מת. אז זה כבר לא היה נס בגדר הטבע, זה לא היה נס מעל הטבע, זה היה נס! אף אחד לא מתווכח שזה נס, ששת הימים נס, יום העצמאות נס, נס, אבל בדרך הטבע. הקדוש הוא מלביש אותו בדרך הטבע, זה נס, אבל הוא בדרך הטבע. ולכן אי אפשר להגיד עליו שעשה ניסים. כי השם לא, יש גדרים להלכות האלה של עשה ניסים. אתה יודע מה? עזוב, הרי פה זה טעון מאוד בגלל שזה ציונים וחרדים. שכח מזה, תאונת דרכים. יברך שעשה לי נס במקום הזה או לא? הנה, גדר הלכתי, ציוני, חרדי, כלום. בסדר? רגיל, בן אדם נוסע, קרא לו תאונת דרכים, יברך או לא יברך? חד משמעית, לא. למה? כי יש גדר. מה הגדר? נס פלילי. אם באמצע תאונת דרכים, בן אדם נכנס בך ובא מלאך ושלף אותך מהאוטו, האוטו התרסק ואתה נמצא באוויר ואתה צונח לבד, עכשיו אתה מברך שעשה לי נס במקום הזה. אם אתה נמצא מול אריה, ואריה רץ, 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 איך שאריה מגיע אליך, נפער חור באדמה, אריה מזנק מעל החור, אתה קם מאחור ואתה עושה לו היי. זה נס פלילי. זה אין דבר כזה בעולם, מה קרה פה? הגמרא מביא המעשה שם, שני מעשים, זה נס פלילי. גמל משוגע, אומרת הגמרא, רץ אחריו, רץ, אתה, מה זה גמל משוגע? אחי הוא ממחק אותך, זה לא, גמל לא משוגע, זה מסוכן, גמל משוגע, וואי וואי וואי. כתוב שם גמל פרוץ. בכלל, אני לא יודע מה זה גמל פרוץ, זה משהו מסוכן לחלוטין.
מיוחד.
רץ עליך, נראה לי ככה רץ, תבין? ואומרת הגמרא, פתאום נפער חול בקיר, הגמל ממשיך, ואתה נבלעת בקיר, כמו שקרה לאמא של רצ'י, וזהו, ויצאת, איך זה? נס פלילי, פרח שעשה לי נס. הנה אתה רואה שזה לא קשור לשביני, לא קשור לציוני, לא קשור לחרדים. תשמע, יש גדרים בהלכה הזאת, אותו דבר שעשה ניסים, יש פה גדרים. מה הגדרים? נס פלילי. אותו דבר גם כאן, אתה רוצה לתקן הלל, צריך שהנס יהיה מעל הטבע, משהו מיוחד. לא קרה משהו מיוחד, זה נס, מסכים איתך נס? אבל לא נס פלילי. אומר הרב, על חנוכה אין בכלל להקשות. שמה, לכאורה גם בחנוכה זה היה נס. מתו לנו, יהודה המכבי מת, מת אלעזר, כן, אומר הרב, לכן על מה תקנו? על השמן, שמנה זה היה נס פלילי. ואז זה כאילו הכל כן מסתדר. טוב, בינתיים יש לנו שתי טענות. ממשיך הרב, על חטא דגאולה. הקמת מדינת ישראל זה עד חטא דגאולה או לא?
רגע, סיימת עם ההלל?
לא, אנחנו ממשיכים. הטענה השלישית על ההלל. בסדר? אומר הרב. הירושלמי אומר בתחילת ברכות רבי חייא ורבי שמעון בן חלפתא היו מהלכים וראו הילד השחר היה בוקע אורה. התחיל השחר להפציע. אמר לו רבי חייא לרבי שמעון בן חלפתא ברבי, כך היא גאולתם של ישראל, בתחילה כמעה כמעה, כל כמה שהיא הולכת היא רבה והולכת. מהגמרא הזאת הביאו כל הציונים הוכחה ברורה לזה שהגאולה תהיה בדרך איטית, בדרך מתמשכת, דרך לא פשוטה. הנה, מה? אומר לך כמו, תגיד לי, כשעלה השחר יש אור? אין אור, יש חושך גמור. זו מדינת ישראל, חושך גמור, אבל יש קצת אור. זהו, חושך גמור, אבל קצת אור. ועל זה אומר, כך גאולתם של ישראל, אז התחילה הגאולה. אבל זה לא תגיד תודה רבה. אומר הרב.
אבל היה כבר גאולה, זאת
אומרת. איזה
גאולה ראשונה?
מי? לא הבנתי. הגאולה והייתה גלות אחר כך גם.
בסדר.
אז אני רוצה עוד גאולה.
אחר כך לא אמרת שגאולה לא יגלות.
לא הבנתי. אבל בינתיים אני רוצה להגיד תודה. בבית שני אמרו, בבית שני אמרו, שמחו, עשו חגים, חרדת שני חרב, הפסיקו. טוב, בסדר, תן לנו. אני מקווה מאוד שלא יחרב המדינה בפעם השישית, אבל... ויש הבטחה גם שלא... לא מתקדר, אבל... בסדר, בינתיים, תן לי בינתיים. אני לא יודע מה יקרה אחר כך. אני בינתיים, אני עוד שמח. מה אומר? יש פה יכולות מדהימות. אומר הרב קשר, מביא כמעט מכל גדולי הדור שהיו בתקומת המדינה, שאמרו שהמדינה היא התחלתא דגאולה. וכאן אני חייב לעצור ולומר, אשכנזים וספרדים, מכל גדולי הקשת, אני אגיד לך עוד מעט ההגדרה שלי, הרבה מגדולי ישראל, מכל החוגים, אשכנזים וספרדים, אמרו במפורש שהמדינה הזאת היא התחלתא דגאולה. רבי משה חלפון הכהן, מרבני, גדול רבני ג'רבה, היה הרב הראשי שם. הרב בן ציון מיחי עוזיאל, הרב הראשי לישראל הראשון לציון. הרב אונטרמן, שהיה הרב האשכנזי הראשי באותה תקופה. הרב אבא בחקי, אחיו של אבא בסאלי, והרב הראשי של רמלה ולוד.
הרב זה, כל הרבנים לפי דעתי, לא יודע, מרוקאים כאלה. מרוקאים,
כאילו
הם עלו ממרוקו בשבילהם, אני אומר, הם מסתבר שיקוע,
נכון,
מתגלים,
מרוקאים, כאילו שרוצים להגיד עליהם, לאן הוא לבוא חגיגים הבתנאים, נכון? אולי בגלל שאתה יודע, אצלהם כאילו, הם כאילו הצטבקו, לא יודע מה, איך אני אגיד לך את זה, עלייה, ועד שהם עלו, ועד שפה, ועד שעניינים, הוא לא מעלו, אבל לא כיוון שהמזרחיים באו ברובם לארץ. האירופאים, רובם באו לפני הארץ, אני מנהל כאילו כבר התרגלו, אני אגיד לך, אני מדבר איתך על החילונים, שמבחינת אדם זה היה ציונות. אני מדבר איתך על החרדים שבאו לפה, הדתיים, איזה. אומר, בסדר, גרנו פה בארץ לפני כן, מה הרווחנו? שעכשיו יש לנו בן גוריון, מנהיג אותנו? מה, בן גוריון? לא סופרים אותו בכלל. אז לכן לא... אבל הספרדים הגיעו לארץ, ארץ! בן גוריון במקרה נמצא ראש הממשלה, מי סופר אותו בכלל? אבל לארץ הגענו למדינה, יש לנו מדינה, יש לנו זה. ככה טוענים על הספרדים האלה. הרבה טוענים את זה על הרבנים, עד כדי כך שחלק מהאנשים אפילו אומרים את המילה, הרבנים הספרדים היו תמימים. אמר על זה רב אחד, רב עיר, פה בארץ, אמר במילים אחרות, אתה אומר שהרבנים המרוקאים היו רבנים מפגרים. זה מה שאמרת? לא, הוא יוצא נגד האמירה הזאת. מה, הרבנים מפגרים? אתה יכול להגיד שהם טועים? מחלוקת בהלכה, הרב ההוא צודק, אני דעתי שהרב הזה טועה. מה אתה מניע היו תמימים? מה, היו מפגרים? כתבו פסקים בהלכות שבת, זה בסדר, כתבו את זה, אבל פה הרבנים תמימים, הם רבנים מפגרים, מה זה? מה זה הדבר הזה? זה היה דעתם. אתה יכול להתנגד לדעה שלהם, אבל מה אתה אומר לי שהם היו תמימים? אז אתה עשית את כל רבני הספרדים, בטח רבני המרוקאים, כולם מפגרים, זה מה שאתה אמרת עכשיו. מי נתן את הזכות הזאת? ריבון העולמים. זה זלזול בכבודם של החכמים, אתה יכול להתחבק בכך. מה? ממי כן עבדו עליהם? אלה הציונים החילונים עבדו עליהם, אמרו להם תבואו, תבואו לארץ, 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 עבדו עליהם. זה שעבדו עליהם זה פשוט. פשוט, זה פשוט, זה עבדו עליהם פינת העבודה בעיניים, זה פשוט, והורידו להם פה את כל הדת שלהם, מחקו להם הרבה. זה שוודאי ובוודאי. אבל סליחה, אבל עבדו עליהם מצד זה שהם רואים במדינה, התחלת את הגאולה. הם באו למדינה, ראו את המדינה וכתבו את מה שהם כתבו. אין זה הכביסה שלהם. התחלת גאולה, לא אמרתי לך גאולה שלמה, תירגע, לא אמרתי גאולה שלמה, רחוקים מגאולה, אבל התחלת גאולה. תגיד לי, בבוקר, בעלות השחר, דקה אחרי עלות השחר, יש רוב יום או רוב לילה? רוב יום לילה, מה, חושך גמור, בקושי ניצוץ קטן של אור, וזה נקרא התחלת גאולה. אז לא אני מדבר איתך, הרוב חושך, כולם פה דבוקים, כולם רשעים, אבל מה, עדיין, זה התחלת גאולה, כך אמרו אותם רבנים. אומר הרב,
מה אתה אומר על זה? אתה אומר?
מה? מה אני אומר? מה? אז אני אגיד בסוף.